אנחנו ממשיכות בעצם את מעשה מחיגר, שזה מעשייה החדשה של רבי נחמן שהתחלנו, ואני אעשה תקציר קצר על ההקדמה של המעשייה שהתחלנו איתה. ושוב פעם אני באה ואומרת, כל הסיפורי המעשיות שאנחנו מספרות אותם, זה בעצם סיפור שרבי נחמן מספר לנו, כשהוא אמר לנו מפורשות שהוא הפסיק ללמד אותנו תורות, הוא אמר באיזשהו שלב התלמידים שלו, אני מתחיל לספר לכם סיפורים, כי אני רואה שהתורות זה פחות מחלחל. לספר סיפור זה באיזשהו אופן להעביר מסר בצורה שהיא עוקפת שכל. כאילו במקום לבוא ולהגיד לך מה צריך לעשות, או להגיד לנו תעשו כך או אחרת, או ללמד אותנו תורה גבוהה, הוא מספר סיפור. כשאדם שומע סיפור, משהו בהתנגדות שלו נרגע, הוא יושב, הוא מקשיב, זה איזשהו סוג של משהו עוקף שכל, כשבעצם בכל סיפורי המעשיות, מה שאני מנסה לראות וחושבת שזה המקום, ואני גם מקבלת רשות על זה מרבי נחמן, הוא אומר שהוא מרשה לפרש את הסיפורים שלו ואת התורות שלו, כל אחד שיפרש את זה איכשהו מרגיש את הדבר, או מה שהוא חושב על הדבר, הוא מעודד לחשיבה עצמאית, הוא מעודד לחשיבה אינדיבידואלית ולחפש את עצמך בתוך הטקסטים שלו, כשהוא בעצם בא ואומר שזה יכול להיות פרשנות חופשית שלך, כל עוד אתה לא סוטה משולחן ערוך. כאילו, אל תתחיל עכשיו לפרש אותי לכיוון שסותר את היהדות וכדומה. ואנחנו נמצאים עכשיו במעשייה, מעשה מחיגר. חיגר זה אדם נכה שאין לו רגליים, כן? ואנחנו כבר בשיעור הקודם דיברנו על זה, שזה לא פעם ראשונה שאצל רבי נחמן, הקבצנים והנכים הם הגיבורים של הסיפור, שזה משהו שמראה לנו שמבחינה רוחנית, מה שאנחנו רואים בעולם הזה, זה לא זה. זאת אומרת, יש ראייה הרבה יותר מעבר, ראייה רוחנית שהיא מעבר למה שאנחנו רואים בעולם הזה. ואדם שאין לו רגליים, הסברנו את זה בשיעור הקודם, זה בעצם אדם שלא יכול לשאת את עצמו ולהתקדם לאנשהו. זאת אומרת, הוא לא יכול לעשות את הפעולה של הליכה, שבעצם על פי היהדות מלאכים נקראים עומדים. מלאך עומד. מלאך לא יכול כביכול להתקדם. הוא נמצא בדרגה הרוחנית שלו, ואין לו יכולת להתקדם לשום התקדמות רוחנית כלשהי. איך שהוא נברא המלאך, כך הוא נשאר. האדם, המטרה שלו היא ללכת, ומבחינה פיזית זה כביכול ללכת, אבל מבחינה רוחנית זה היכולת שלי להתקדם מדרגה לדרגה, להתקדם בחיים שלי, מתובנה לתובנה, ממציאות אחת למציאות שנייה. זה בעצם משהו שהוא חובה לכל אחד ואחד מאיתנו, זה לצאת למסע חיים, שבו במסע חיים הזה הוא נושא את עצמו ומתחיל ללכת ולהתקדם. ובאמת הוא מתחיל את הסיפור, רבי נחמן באומר, מעשה בחכם אחד שקודם אותו קרא את בניו ומשפחתו וציווה אותם להשקות אילנות. הוא אמר להם שגם יש להם רשות לעסוק בפרנסות אחרות, והוא מסבר ואומר שהוא נורא מבקש להשקות אילנות. והיה לו בן אחד, כן, הוא הניח כמה בנים, והיה לו בן אחד שלא היה יכול ללכת. היה יכול רק לעמוד, רק שהוא לא היה יכול ללכת, והאחים שלו היו נותנים לו סיפוק די פרנסתו. זאת אומרת, אותו בן, שאנחנו שוב מבינים, תמיד אני עוד בשיעור לעשות את זה, אותו בן, זה אנחנו, הוא בא לספר לנו על עצמנו, כשבאמת הרעיון בכל מעשייה של רבנו, היות והוא מדבר פה על המון דברים של נפש ועצות להתקדמות רוחנית, כדאי לכל אחד ואחד מאיתנו למצוא את עצמנו בגיבורים של הסיפור. כי יש לנו המון חלקים בנפש, ויש חלק כזה בתוכנו בכל דבר ועניין. ואותו בן חיגר מתפרנס בעצם מהאחים שלו. כשאם אנחנו מסתכלים, ודיברנו על זה הרבה בשיעור הקודם, היי, ברוכות הבאות. אנחנו בדיוק התחלנו, אני עושה הקדמה על מה שהיה בשיעור הקודם, יכולות לשבת כאן. אז אותו בן באמת, כשרבי נחמן מדבר על להשקות תילנות, אז זה דבר מאוד מוכר לחסידי ברסלב. זה איזשהו מסר כזה שחסידי ברסלב הולכים איתו, שרבנו אמר להשקות תילנות, איזה אילן הכי מפורסם, האדם משול לעץ השדה, אדם משול לאילן, אילן בכלל בקבלה זה נקרא עולמות רוחניים, עולמות קבליים, מה שרבי נחמן פה זורק לנו את המסר הראשון בתחילת הסיפור, מעשה בחיגר, זה שתשקו אילנות. מה זה אומר להשקות אילנות? זה לתת את היכולת, מה השקיה עושה. בעצם אם אני משקה איזשהו אילן, אני לא גוזרת אותו, גוזמת אותו, אני לא עושה איתו שום דבר, אני גם לא יודעת מה יצמח מהאילן הזה כביכול, כן אם זה איזשהו שתיל רך. אני פשוט משקה, נותנת לו את התנאים הטובים, האופטימליים, כדי לצמוח. ובעצם יש פה איזושהי אמירה של רבי נחמן, בדיוק כמו שמדובר במעשה מאינדי, כשהוא מדבר שם ורומז הרבה על חינוך ילדים, יש לך איזה שתיל רך בבית, או בכלל חברים או אנשים מסביבך, תשקה אותם. איך משקים אותם? לתת להם מה זה מים, מים זה חיים. לתת להם חיות, לתת להם תורה, בדרך כלל מים זה תורה, לתת להם עצות טובות, לתת להם אהבה, לתת להם את החום שהם צריכים. מה יצמח משם? אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו רוצים לתת לפוטנציאל של אותו אדם לצמוח. ובאמת אנחנו רואים פה שרבי נחמן, בעוד הרבה סיפורים אחרים שלו, יש אצלו מאוד עניין של להדגיש את העניין של הפוטנציאל של אותו אדם. אני לא כופה על האדם להיות אותו דבר, ראינו את זה במעשה מבעל תפילה ובעוד מעשיות אחרות שלו, שהוא היה נותן עצה לכל אחד כפי הצטרכותו. זאת אומרת, הוא היה כביכול מזהה אצל כל אחד מי הוא ומה הוא ומבקש ממנו לצמוח. מאוד חזק אצל רבי נחמן המקום הזה של האינדיבידואליות, והמקום הזה של ההבנה שכל אדם צריך בכלל ביהדות, המקום הזה שכל נשמה יהודית היא עוד בספר תורה, בשבילך נברא העולם, לא ממקום אגואיסטי, אומרים את זה חז"ל, בשבילך נברא העולם, אומר רבי נחמן ומפרש את זה, שתבין שעליך גם אם בשבילך העולם הזה נברא, אז חלה עליך חובה לתקן את העולם. זאת אומרת, יש לכל אדם ואדם, לכל נשמה ונשמה, משימה יהודית שהוא ירד למסע הזה לעולם, כדי להביא משהו לתיקון העולם, מעצמו, מהאינדיבידואליות שלו. ואז אנחנו רואים פה שרבי נחמן מדבר על המצב הזה של אותו חיגר, בשיעור הקודם הרחבנו על הנושא, קראתי לשיעור בפעם הקודמת, הנשמות החלשות. הייתם בשיעור הקודם? בשיעור הקודם דיברנו על הנשמות החלשות, הקראנו ולמדנו מליקוטי מוהר"ן, שזה התורות של רבי נחמן, את תורה ס"ה. השיעור נמצא באתר, אם יש לכם, אפשר לראות את השיעור הקודם. ומה שהבאנו מרבי נחמן זה את אני מסכמת את זה בכמה דקות, שיעור שלם, שרבי נחמן מדבר על הנשמות החלשות של הדור האחרון, דור של העקבה דמשיחה, כן? הדור של העקביים, מדברים על כל השתלשלות הדורות של תיקון העולם של עם ישראל, שזה דומה לדמות של גוף של אדם, ואם הדורות הראשונים זה היה הראש, וזה באמת היה עניין יותר תיקון של תורה וגמרה ופלפולים, הדור האחרון מתואר שהוא הדור של העקב, שמה שמאפיין אותו זה שהעקב מחוספס, חסר הרגשה, חסר הרגש, נמצא במקומות הכי נמוכים, נמצא באדמה, אבל מצד שני, העקביים, הדור האחרון, נושא את כל קומת האדם. זאת אומרת, כל גאולת העולם ותיקון הדורות ותיקון העולם תלויים בדור האחרון הזה. מובא בהרבה מקומות שהתנאים וכדומה לא רצו, זה כתוב במלא מקומות, לא רצו לרדת בדור האחרון, לניסיונות הכי קשים. נתנו משל מאוד יפה של הארי הקדוש, על מלך שמסתובב עם שקית של אבנים טובות ומתפזרות לו בתוך השדה ונופלות לבור עמוק. וזה התהליך שמדובר על מי שמכירה בקבלה, מדברים הרבה על זה שמחת אדם הראשון, היה התפזרות של ניצוצות, ובעצם העולם הזה אולם שצריך לתקן ולאסוף ניצוצות, ובעצם בקבלה זה מובא, ורבנו מדבר על זה הרבה, על הדורות ועל הנשמות שמגיעות כדי לאסוף את הניצוצות בעולם הזה, שמה זה ניצוץ, בתוך כל מקום חשוך, להדליק אור של אמונה, של אהבה, של רחמים, זה התפקיד שלנו בעצם. בדור האחרון משול לאותם חיילים הכי נאמנים שלו, סיירת גולני, כן? שיורדים לתחתית הבור, ובתוך הבוץ, בחושך המוחלט שם, מחפשים באמת את הניצוצות, שם מדליקים אור של אמונה, בתוך החושך הכי גמור. ודיברנו על הנשמות האלה, דיברנו, הסברתי תורה סמכי, על זה שזה רבי נחמן מחדש פה בקבלה, ומדבר על עוד עולם רוחני, מעבר לעשייה, בריאה, יצירה, הוא מדבר פה גם על העולם שנקרא החלל הפנוי, שהוא מספר שרוב הנשמות של הדור האחרון מגיעות מהמקום הזה של החלל הפנוי, שזה החושך הכי גמור. למה חושך הכי גמור? כי כדי שבעצם לא נדבק באינסופיות של הבורא, אז הוא יצר עוד חלל פנוי של חושך גמור, שמשם הנשמות האחרונות. בתקציר, הקראנו גם מהרמח"ל, שהרמח"ל מדבר על זה שטרם הגאולה הולך להיות החושך הכי גדול, הוא מביא את העניין שהנשמות האלה שנמצאות בחושך הכי גדול, אין שם כביכול אלוקות בכלל, לכן אנחנו רואים גם תופעה מאוד קשה של גם אנשים שנולדים למשפחות דתיות וכדומה חוזרים בשאלה, אין הרגש של אלוקות במקומות האלה, והרמח"ל מביא שם את התפקיד של הצדיק, שהתפקיד שלו הוא בעצם לבוא ולהדליק את הנשמות האלה, למשוך את הנשמות האלה מהמקום הכי חשוך. ממליצה לראות את השיעור, אנחנו לא נחזור על זה כי זה תורה שלמה שמדברת על זה, אבל משהו מעודד להגיד ויפה, שרבי נחמן קודם כל מדבר על זה, שאותם נשמות של הדור האחרון שמגיעות ממקומות של חושך מאוד גדול, אלה נשמות שכשהן מהירות, הן בעצם הכי קרובות מכל העולמות, לאן? לאינסוף. זאת אומרת שהנשמות האלה כביכול באות מהמקום הכי חשוך, אבל גם הן הכי קרובות לאינסוף ברוך הוא. זאת אומרת שכשהן נדלקות מה שנקרא, כשהן יוצאות מהמקום הזה, מהמקום הזה של אפיקורסות, שהוא מסביר את זה, רבי נחמן מתורה סמכי, שזה אפיקורסות, שאי אפשר ללכת עכשיו לאיזה סמינר של ערכים, יסבירו לך שיש אלוקים, אלא זה נשמות שזה מחובה, הן לא מרגישות שום הרגש, זה הכי מחוספס שיש, אבל כשזה נדלק, אז הן הכי קרובות לאינסוף, מהמקום המיוחד הזה שהן נמצאות בו. ואנחנו מגיעות פה עכשיו למקום שהחיגר הזה באמת, דיברנו על זה הרבה וסיפרנו שהוא היה מקבל את הפרנסה שלו מהאנשים מסביבו, ובעצם דיברנו פה על תהליך שנמצא שכל אחד ואחד מאיתנו נמצא בתהליך שכל הקומה הרוחנית שלו וההתפתחות שלו היא בעצם שואבת מהמקום שבו גדלתי. זאת אומרת, כל המערך אמונות שלי ומה שמנהל אותי בחיים וכל השקפת העולם שלי היא קודם כל תולדה של מקום שנולדתי בו. כשאנחנו מסתכלים על זה פה גם, אנחנו רואים את התא המשפחתי הראשון, ואני חושבת שאנחנו נפתח עכשיו את השיעור הזה ונדבר על מערכות יחסים. כי מה שאני רואה פה בתוך הסיפור הזה של החיגר, זה רבי נחמן לאט לאט נותן לי להבין את ההשתלשלות של מערכות יחסים בחיים שלי. אני נולד בתוך משפחה, אמרתי, אני תמיד אומרת את זה בסיפור המעשיות שאנחנו מספרים פה, החיגר זה אני. זה את, זה כל אחת מאיתנו. ואנחנו צריכות עכשיו לראות פה איך ממקום של להיוולד לעולם הזה, ולהיות במקום שכביכול אני עומדת, אבל אין לי יכולת הליכה, אין לי יכולת התקדמות רוחנית, כי אני נמצאת עכשיו בתוך איזו סביבה משפחתית, בתוך איזשהו מקום של חברה שאני גדלה בה, שבעצם מספקת לי את פרנסתי. מה זה מספקת לי את פרנסתי? שהאחים פה מספקים לו. הוא מקבל את כל מה שהוא צריך משם, את האמונות שלו, את הערכים שלו, את התורה שלו, את הרצונות שלו, את כל ההוויה שלו, הרוחנית והפיזית, הוא מקבל בעצם מהסביבה שבה הוא נולד. ושם הוא נמצא. הוא לא מתקדם לשום מקום, כי הוא בעצם חי על המקום המבוסס, הישן והידוע והמוכר של הסביבה שהוא גדל בה. ופה מתאר רבי נחמן תהליך שבעצם אני חושבת שקורה לכל אחד ואחד מאיתנו, והוא מספר פה שאותו חיגר, אותו בן, יישב את עצמו, ואנחנו עכשיו מתקדמות לשיעור של היום, יישב את עצמו ואמר לעצמו, למה לי לקבל הספקה מהם? טוב, שאתחיל לעשות איזה מסע ומתן, ואף שאינו יכול ללך, יעץ בדעתו לזכור לו עגלה ונאמן, ובעל עגלה, ויישא עמהם ללייפסיפיק, ויוכל לעשות את המסע ומתן, אף שאינו יכול ללך. אני חושבת שגם כל אחד ואחד מאיתנו באופן אישי עבר את זה, גם מי שלא, אני חוזרת בתשובה, כן, אז אני מאוד מזדהה עם המקום הזה של החיגר. חזרתי בתשובה בגיל 23-24, בסיום לימודי משפטים, כן, התמחיתי בזכויות נשים, פמיניזם וכדומה, ואז מגיע המקום הזה שכאילו יכול אתה מתפרנס מהחברה שאתה נמצא בה, כן, מבחינה רעיונית, רוחנית, האידאות שלך, האמונות שלך, גם בוא נאמר את זה, אפילו נרחיב את זה לעוד יותר, המידות שלי, התגובות שלי לסביבה, ההשקפה שלי, ההשקפה הפוליטית שלי וכדומה. איכשהו, כשאנחנו גדלים בתוך משפחה שמפרנסת אותנו, כביכול כן, אנחנו מקבלים את כל התוצרים האלה הפנימיים, כמובן מאליו ומתפרנסים מאחרים. אין שם שום מקום של איזושהי התעוררות, שלבוא ולהתחיל לחשוב מעצמי, רגע, אני רוצה ללכת לפרנס את עצמי. אני רוצה להתחיל לעשות מסע ומתן עם העולם הזה. אני רוצה להתחיל לעשות איזשהו מסע בעולם הזה, ולהתחיל להתפרנס מעצמי. מה זה אומר להתפרנס מעצמי? להתחיל לגלות את החלק האמיתי הזה בתוכי, את האני העצמי הזה שבתוכי, שדרכו אני חווה את העולם, כי בעצם האני העצמי הזה, כל השנים האלה, רבי נחמן בא ומסביר לנו פה, שבאיזשהו מקום, יש איזושהי הסתרה של האני האותנטי שלי, וכשאני גדלה בתוך חברה, בתוך משפחה, גם בתוך חברה ומשפחה דתית, כן? אני לא מדברת פה על חיים חילוניים או חיים דתיים. כל אדם שצומח באיזשהו מקום, הוא בעצם מתפרנס וצומח ממה שמזינים ומשקים אותו, הסובבים אותו. ומתחיל תמיד, אצל כל אדם זה אמור לקרות, כל אדם, זה טוב ויפה אם אתה נשאר במוסכמות של החברה שלך ומכבד את המקום הזה של המשפחה שגדלת בה ואת האמונות שנתנו לך, היי. את יכולה לשבת כיסא נוח, סדרי לך. זאת אומרת, רבי נחמן לא בא ומתאר פה איזושהי סיטואציה של משהו שלא בסדר במשפחה שהוא גדל בה, חיגר. שיש פה איזשהו משהו מאוד נעים גם להבין שכשאדם יוצא למסע, החוצה מהמקום שהוא רגיל אליו, מהמקום של ההרגלים שלו, כן? אז לא חייבים לבוא עכשיו בטענות על משהו שאני גדל וצומח ממנו. הם נתנו לו די פרנסתו, הם היו אכפתים אליו, הכל היה טוב ויפה, למרות שבסיפורים אחרים שלו אני מאוד אוהבת להראות שאיכשהו רבי נחמן תמיד מראה שכל תחילת חיים של כל אחד ואחד מאיתנו מתחיל עם איזה שהם משברים וקשיים. הראינו את זה בכמה וכמה מקומות. המשבר שלו גם יגיע עוד מעט. אל תדאגו, רבי נחמן לא מוותר לספר לנו שהחיים מלאים במשברים, שהמשברים האלה מצמיחים מתוכנו משהו. והוא בעצם בא ואומר פה, אוקיי, הכל טוב ויפה, את גדלה בסביבה מסוימת שמזינה אותך ומשקה אותך וכל העמידה שלך הרוחנית בחיים נשענת על מישהו אחר שמספר לך מה צריכה להיות ואיך צריך להיות ואיך לחוות את העולם. אבל כמו שאברהם אבינו קיבל את ההוראה ואומרים שכל העשר ניסיונות שאברהם אבינו עבר, זה עשר ניסיונות שעוברים על כל אחד ואחד מישראל. וכמו שאברהם אבינו קיבל את הציווי, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, כן? לך לך. יש איזשהו תהליך בנפש של כל אחד ואחד מאיתנו, וזה יכול לקרות לכל אחד בגיל אחר. אני מכירה גם אנשים שבגיל 60 עשו את הלך לך הזה, את המקום הזה של פתאום ההרגשה הזאת, של רגע, אני רוצה להתפרנס מעצמי. אני רוצה לזהות את המקום הפנימי, האותנטי הזה שלי, ולקבל את היכולת להצמיח את עצמי, ולא להיות מושקע על ידי אחרים כל הזמן. אני רוצה להתחיל ללכת להשקות אחרים, וגם להתחיל ללכת, לא רק לעמוד. ואותו בן חיגר, הדבר הראשון שהוא עושה, מספר פה רבי נחמן, הוא כביכול עוזב את הבית, את המשפחה, שזה מערכת יחסים הכי בסיסית שיש לנו בחיים, בעצם שזה המשפחה וההורים, ובאמת חלק מהעיצוב של האני העצמי שלי מתעצב מאוד בתוך משפחה. זה מאוד מוכר כל העניין הזה שגם יש משפחה, יש אחים. במעשייה הקודמת של מעשה בן מלך שעשו מאבנים טובות, דיברנו על כל נושא של קנאה ותחרות בתוך משפחה, עד כמה זה נורמלי וטבעי. בכלל קנאה ותחרות זה משהו שמזיז את העולם הזה. לא להיבעל לראות את זה בתוכנו. זאת אומרת, לא לפעול משם, אבל לא להיבעל לראות את זה בתוכנו, לזהות את זה. רבי נחמן בצורה מאוד מתוקה כל הזמן אומר לנו, תתבונן פנימה, תסתכל, תראה מה יש לך בנפש, יש לך ג'ונגל, כן? הכל בסדר עם הג'ונגל הזה. ככה נולדת, אף אחד לא יבוא לך בטענות בגיל 120, למה הייתה בך קנאה או תחרות. רק מה שמבקשים ממך זה לראות את זה, לנסות לא לפעול משם, ולבקש עזרה ממנו, להתגבר על המקומות האלה שאני רואה בתוכי. ואז הוא מספר פה רבי נחמן, שאותו חיגר, הוא לא יכול ללכת, נכון? ומה הדבר הראשון שהוא מחליט לעשות כדי לצאת למסע חיים שלו, שזה משהו שהוא באמת המהלך, המעגל השני שאנחנו יוצאים אליו בתור ילדים שקצת בוגרים יוצאים מתחום המשפחה, זה מעגל של החברים. הוא מדבר פה שהוא לקח בעל עגלה ונאמן. והמילה נאמן היא מילה מאוד חזקה בסיפור הזה, כי אני חושבת שעיקר מערכות היחסים שלנו מתבססות על המקום החלוש והפגיע הזה בתוכנו, על הפחד הזה, מלתת אמון באנשים אחרים. זאת אומרת, הנושא הזה של נאמנות ואמון וברית ולסמוך, זה משהו שהוא במערכות יחסים, זה הדבר הכי קשה לנו. יש איזשהו מקום בתוכנו, אולי כילדים, עוד היינו במקום משוחרר, תמיד אני נזכרת בשיר הזה, שתמיד היה מעצבן אותי ששרים את זה, יש איזה שיר ילדות, לא זוכרת אפילו מי שר את השיר הזה, לי קוראים נורית, כן? אז יש איזה שיר כזה, ואז אחד הבתים אומר, נורית, פרח נתתי לנורית, פרח קטן וכחול, תפוח נתתי לנורית, נתתי הכל, נורית אכלה את התפוח, הפרח זרקה בחצר והלכה לשחק עם ילד אחר. את היית בוכה? ולי זה השם שלי, כאילו עכשיו אצלי יש קטע מאוד ילדותי של, אני תמיד צוחקת, אני קוראת לעצמי גיל 5 גן שושנה, כן? הנאמנות הזאת, אני נאמנה לחברים שלי או למישהו שאני נאמנה אליו, אם מישהו עושה לו משהו, זהו, זה גן שושנה. אני אסנה את אותו אחד שעשה לו, כאילו זה קורה לי עם רוני בעלי, כן? הוא לא מחזיק מזה, הוא כבר סולח לבן אדם. אני עדיין, זה טבוע אצלי, כאילו לא, הבן אדם הזה שרוף אצלי. כאילו אני גם כועסת אליו למה הוא יוצר איתו קשרים. הנאמנות, הנאמנות. עכשיו, למה נאמנות היא משהו שהוא מאוד מאוד מוזכר פה גם על ההתחלה? אני יוצא למסע לחיים שלי, אני מחפש דבר ראשון את הנאמן, את המישהו שיהיה נאמן לי. כי המקום הכי מפחיד שלנו, זה המקום הזה של לתת אמון. כל מערכות היחסים שלנו, עם אנשים, עם עצמי, אמון בעצמי. רבי נחמן אומר כל כך יפה באחד המקומות, הוא כותב, אומר לרבי נתן, לכם אין אמונה, אין בעיה עם אמונה. אין לכם בעיה עם אמונה עם בורא עולם. יש לכם בעיה, ומה שמעכב אתכם, זה שאתם לא מאמינים בעצמכם. זאת אומרת, זה מעגלים מעגלים, שאם אני לוקח מושג של נאמנות ואמון, זה קודם כל במעגל הפנימי, איפה אני נאמנה לעצמי, איפה אני מאמינה בעצמי, ומפה זה מתחיל להתפתח. זאת אומרת, לא יכול להיות לי קשר עם אדם אחר, עם בן זוג, עם חברה, עם חברה. לא יכול להיות לי מערכת יחסים תקינה, אם אני לא מתקנת את המקומות האלה בתוכי. זה הכל מתחיל כל הזמן במעגל פנימי, ולאט לאט מתפתח החוצה. זאת אומרת, אם אני לא מאמינה בעצמי, וזה משהו שרובנו סובלים מהמקום הזה של דימוי עצמי נמוך, הדימוי העצמי הנמוך הזה שאני מקובצת מבפנים, בעצם ישפיע על כל המסע שלי בפרשנות שלי, של איך אני רואה את הכל מסביב. זאת אומרת, ורבי נחמן לא אומר את זה סתם, הוא אומר את זה לכולנו, הוא אומר, עיקר הבעיה שלכם, שאתם לא מאמינים בעצמכם, לא בפוטנציאל שלכם, לא בטוב שלכם, לא בכוחות שלכם, לא ביכולות שלכם. אתם לא מאמינים בעצמכם. לכן בעצם רבי נחמן מתחיל פה את הסיפור ואומר לנו, אתה חיגר, אתם, יש לכם משימה לעלות מדרגה לדרגה, לא סתם הוא רוצה שנלך. אמרנו בתחילת השיעור שמלאכים נקראים עומדים. מלאך הוא עומד, הוא נברא כמו שהוא נברא, עם היכולות הפוטנציאליות הרוחניות שלו, יש לו תפקיד בעולם, הוא נברא לזה, שטנץ. הוא לא יכול לזוז מהתפקיד שלו, הוא שם, הוא בדרגה הזאת. אדם, בעיקר האדם היהודי, נועד לעלות מדרגה לדרגה ולהתקדם בחיים שלו. אנחנו מתחילים פה את המסע הזה עם אותו חיגר, אני, את וכל אחת מאיתנו, שבאמת יוצאות למסע הזה, והנאמנות הזאת, למה היא לא פשוטה? בשיא הכנות אני אומרת את זה, כן? כי מהרגע הראשון, אם לא מהרגע השני והשלישי, כל אחד לפי מה שזימנו לו בחיים, יש לנו התרסקויות של מערכות אמון, שאנחנו מאמינים באנשים, וזה יכול להיות, מערכת האמון הראשונית שנוצרת לנו זה בעצם האימא, שזה בעצם אימא ואמונה ואמון, זה מילים מאוד בסיסיות. עד כמה, אני חושבת שרוב האנושות, אני לא מכלילה, כן, אני אומרת רוב, יש איזושהי בעיה של חיבור בין אם לילד. לא תמיד האימא, לא בגלל משהו לא בסדר, לא תמיד האימא גם פנויה מנטלית, וגם היא סוחבת סיפור חיים, לא תמיד היא פנויה מנטלית, רגשית, רוחנית, לספק לאותו ילד שגדל אצלה את מה שהוא זקוק לו. יש, אנחנו מלמדים מכשרות של 12 הצעדים על משברי חיים, התמכרויות וכל מיני, שבכלל כל הדמות הזאת של הטיפוס המחור שבורח להתמכרויות של אוכל, מסכים, פורנו, סמים, אלכוהול, קניות וכו' וכו' וכו'. מחור זה בעצם אדם ש... סיגריות. מחור זה אדם שבורח ממשהו. בורח ממה? בורח מכאב שהוא לא יכול להכיל אותו, ולכן הוא מחפש אמצעי של שיקוך כאבים, אמצעי הרגעה, חיצוני. זה כביכול תגובה מאוד נורמלית של הגוף. כואב לי, עכשיו אני מחפש איך לשכך את הכאב שלי. כואב לי הראש, אני לוקח אקמול. כואב לי בנפש, כואב לי, כואב לי. אני מתחיל לברוח מעצמי. מה התוצאה של הבריחה הזאת מעצמי? ניתוק מהאני האותנטי שלי. ולכן המון פעמים אנחנו נמצא את עצמנו במציאות שאני חיגר. למה אני חיגר? כי כל עוד אני לא מחובר לאני האותנטי שלי, לנקודה האלוקית הפנימית שבי, ואני מנותק ממנה כי אני בורח, כי משהו שם כואב, אני לא יכול להתמודד איתו, כי עברתי איזושהי טראומה, עברתי איזושהי בעיה, לא היה שם איזשהו מבוגר לידי, שיוכל יחד איתי להכיל את הסיטואציה. וחוויתי שם איזשהו שבר, ואני עכשיו בורח מעצמי, זה הופך להיות שאני כאילו לא מחוברת לנקודת החיות האלוקית האמיתית שנמצאת בתוכי, ומה שמנהל אותי זה פרנסה מאחרים. מה זה פרנסה מאחרים? שהוא מתפרנס פה מאחרים. מה שמנהל אותי זה אגו מזויף. אגו שהוא לא אני. תדמית שהיא לא אני. ולכן רבי נחמן מתחיל פה את כל הסיפור ומספר שהחיגר הזה יושב ומזינים אותו אחרים. מה זה אומר מתפרנס מאחרים? זה אומר שכל החיות הרוחנית שלי, הרגשית שלי, התודעה שלי, המחשבות שלי, הכל, זה משהו חיצוני לי, זה לא משהו שהוא בא פנימי ממני, זה לא אני מפרנס את עצמי, אני לא מחיה את עצמי, החיות האמיתית שלי היא מאחרים. דיברנו על זה בשיעור הקודם, גם על תורה סמכווה, שרבי נחמן אומר, זהו הנצרך הכי גדול, בתורה סמכווה וליקוטי מוהר"ן, זה מי שנצרך לאחרים, שנצרך לבריות. שנצרך לבריות, והכוונה אומר רבי נחמן בתורה סמכווה, זה לא שאני צריכה את הצדקה הכספית החומרית שלך, יש פה לבל הרבה יותר עמוק. הנצרך הכי גדול זה הנצרך בדעת, שהוא אני בדעת ונצרך לבריות, כי כל החיות שלו וההרגשה הקיומית שלו וההרגשה של השלווה שלו, ואיך יש בדיחה כזאת אצלנו בהכשרות שאנחנו אומרים, זה נרקולייק. יש נרקומן ויש נרקולייק. הלייק שלי תמיד הוא יהיה חיצוני מהסביבה, ולמה זה נובע? מהניתוק הזה, מהמקום האותנטי הזה בתוכי. אבל לכל אחד ואחד מאיתנו מבטיח רבי נחמן, אתה תהיה חיגר, אתה תהיה נצרך, יפרנסו אותך הכי מיוחדים שלך מסביבה, יפרנסו אותך, כן? מבחינה רוחנית, תדמיתית, אני רוצה לראות כמו זאת, אני אדבר כמו ההיא, אני אתלבש כמו ההוא, אני אאמץ דעות, נורא אהבתי את הדעה שלו, אני אאמץ את הדעה שלו, מאוד אהבתי את מה שהוא אומר, אני אאמץ תנועות גוף, אני אאמץ כל מיני וכל מיני, כן? והיום זה גם הפך להיות כזה של... הנושא של התקשרות, צריך להבין שהישרדות והתקשרות, התקשרות זה משהו מאוד מאוד בסיסי בכוח החיים הקיומי בהישרדות. רואים את זה אצל ברווזים קטנים, כן? כשברווז נולד, הכוח התקשרות זה כוח חיים אבולוציוני בסיסי שקיים. מה הברווז יעשה דבר ראשון? מישהו יזהה כאימא שלו, הוא התחיל ללכת אחריה. וכבר קוראו מקרים שברווז הולך אחרי חתול, כן? ואז הוא מנסה להיות חתול. אבל ההתקשרות הזאת היא משהו מאוד בסיסי בתוכנו גם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שגם ההתקשרות החברתית שלנו, אצל ילדים לצערנו היום, היות וכבר מגיל מאוד צעיר, מוציאים אותם למסגרות חינוכיות, אז ההתקשרות הופכת להיות הרבה פעמים התקשרות לחברת ילדים שמסביבי. שמה שמנהל את החברת הילדים האלה, אני לומדת משם ערכים, שמערכים לא בדיוק של רחמנות וחמלה, מה שיכלתי להשיג אם הייתי גדלה כמה שיותר בבית מוגנת עם אמא מכילה ואוהבת ומשפחה מכילה ואוהבת. ההתקשרות החיצונית בדרך כלל בגני הילדים, אנחנו מגיל מאוד צעיר נחשפים למלחמת הישרדות. אם אתם תראו חברה של ילדים, לא נעים להגיד, יש שם המון אכזריות. כי מה תופס שם? תחרות וקנאה והכל שלי, כי ילד נמצא בהתפתחות רגשית במקום מאוד של ריכוז עצמי. ולכן מי שיהיה חזק בחברת ילדים שם, ישפיל את זה, ירים את זה. אמרנו גן שושנה, כל אחד שתיזכר במאבקי ילדות, משהו שם יוצר בסופו של דבר איזשהו ניתוק בעצמנו, שאנחנו מגיעים בסופו של דבר למקום של מה הוא עשה פה. הוא לא מצא חבר ולקח נאמן באמת. אם תשימו לב, רבי נחמן מדייק את השפה פה, הוא אומר, יעץ בדעתו לזכור לו עגלה ונאמן. זה שני דברים שונים. איך אני יכולה לזכור לי נאמן? מה זה לזכור? אני זוכרת אותו בכסף. מה אנחנו הכי כמיים? הכמיה האנושית, הרי הסבל האנושי הכי גדול שיש, בפרט בדורות האחרונים, זה הסבל של בדידות. מה אני הכי רוצה בעולם? אהבה ללא תנאי. ורבי נחמן מראה לי פה, הבן אדם מתחיל לצאת למסע חיים, אין לו מישהו נאמן לו. הוא צריך לזכור נאמן. מה זה אומר? שרבי נחמן כבר רומז לי פה, שבעל העגלה שצריך להסיע אותו עכשיו ממקום למקום, השותפים שהוא לקח למסע חיים שלו, זה כבר שותפים שהם לא באמת נאמנים לו. יש פה אינטרסים. יש להם פה אינטרסים. זה לא באמת איזושהי נאמנות כזאת שהיא של הדבר של ההשתוקקות של הנפש שלנו, להגיע למקום שבו מישהו יאהב אותי כמו שאני באמת, עם האני האותנטי שלי, עם החולשות שלי ועם הקשיים שלי ועם הטוב שלי, ככה כמו שאני, אוהב אותך כמו שאת. איזה כיף זה לשמוע משפט כזה. אתמול ישבנו בקבוצה של הכשרה בירושלים, והקראתי להם רשימה שנקראת המדריך להורי האוהב. היה שם מלא מלא אפירמציות, זה נקרא, משפטים חיוביים. רוצות שאני אקריא לכם את זה? תראו איזה יופי זה. אם היינו גדלים בסביבה כזאת שהייתה אומרת לנו כל הזמן את המילים האלה, אבל תבינו כמה ההשתוקקות האנושית שלנו היא לדבר הזה. רגע, רגע. נחפש את זה, איפה העברתי את זה בקבוצה. דקה. למה הם כותבים עוד ועוד דברים? אז אני לא מוצאת את מה שאני רוצה. דקה, זה לא הקבוצה הזאת. למה זה חשוב להבין את זה? כי חשוב להבין, הנה מצאתי את זה, כי חשוב להבין שאנחנו לא סתם נהיינו חיגרים. זה משהו שמאוד חשוב לי להגיד אותו. לא שמעשה בחיגר. אופ, נולד לי ילד חיגר. יש משהו בהתנהלות האנושית שגורמת לנו להיות חיגרים. אנחנו הופכים להיות נכים בעל כורחנו, נכים מבחינה רוחנית ורגשית, כן? כי יש מציאות שיצרה את זה. במציאות היותר גבוהה רוחנית, אני מאוד אוהבת להגיד, זה משפט שאני חוזרת אליו ולא יודעת מה, 100 פעם. אני מאוד מתחברת לפסוק הזה בספר בראשית, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, וכותב על זה הזוהר הקדוש, ויוותר יעקב לבדו, זאת תהיה הגלות האחרונה, גלות הנפש של הלבד, של הלבדו. זאת אומרת, אם עד היום עברנו גלויות קולקטיביות, גלות בית ראשון, בית שני, ומשהו כזה קולקטיבי של העם, הגלות האחרונה, אומר רבנו, ואומרים את זה בספרים הקדושים, ואומרים את זה בזוהר, ובכל מקום זה כתוב, הגלות האחרונה תהיה הגלות של הלבדו, של הבדידות, שהנפש מרגישה, אני יכולה להיות מוקפת באנשים, אבל אני מרגישה לבד, לא מובנת, לא רצויה, לא אהובה. זה משהו פנימי מבפנים, שהגלות הפנימית הזאת היא גלות שאני לא יכולה להיות באיזשהו אופן להתעלם ממנה. בוא נאמר ככה, אין סיכוי לאף אחד מאיתנו לברוח מהגלות הזאת. ואנחנו מסתכלים היום, אמרתי, דיברת על זה ארוכות בשיעור שעבר, אם אנחנו נסתכל היום על המצב של החברה האנושית, כן, התמכרויות, זאת המגפה הכי גדולה שיש, והתמכרויות אני מכלילה מזה גם כדורים לנפש, כן, כל מיני סוגים של פרוזק ועוד כל מיני כדורים פסיכיאטרים שאנשים לוקחים. למה לוקחים? כדי להתמודד עם החרדה, עם הדיכאון, עם העצבות. כשכל התולדות של הדברים האלה, זה, השורש של כל הדבר הזה זה הבדידות. זה הרגשה שאני לבד, שאין לי על מי לסמוך, אין לי נאמן. ויש פה סיטואציה של, אין פה האשמה, כן? יש לנו עברה בין דורית, הדורות הקודמים לא נתנו את המקום הזה, כי לא כי הם לא בסדר או כי הם רעים, אלא גם להם יש את החיסרון הזה. זה איזושהי עברה בין דורית של הבדידות הזאת. ואני רוצה להקריא לכם כמה משפטים יפים, שאני חושבת שהחיגר הזה וכל אחד מאיתנו, אם היו מחזקים אצלנו, ואני מכירה את זה בכוונה, כדי שכל אחת ואחת מפה שתהיה עוד מעט אימא או שאימא, או כל אחת מאיתנו לעצמה, יכולה להיות ההורה האוהב הזה כדי להגיד את המשפטים האלה. תראו, זה משפטים יפים, כן? זה נקרא אפירמציות. אני כל כך שמחה שאת פה. את צודקת. אני יודעת שאת עושה כמיטב יכולתך. יש לך רעיונות נהדרים. אני מודה עלייך. אני אוהבת להיות ההורה שלך. אני מאמינה בך. את חשובה. אל תפחדי להיות את עצמך. כולנו טועים, זה אנושי. אני מבינה אותך, אני מעריכה אותך, אני מקשיבה לכאב שלך. אני לא ממשיכה, תקשיבו, זו רשימה פה, שככל שאתה מקריא את הרשימה הזאת יותר ויותר, אתה מבין שאחד הדברים שמאוד מאוד חסרים לנו כדי לפתח את האני האותנטי הזה, אותו אני אותנטי שקם למסע חיים שלך לך, זה המקום הזה של קודם כל לחזק את האמונה שלי בעצמי. אם אין לי את האמונה הזאת שלי בעצמי, זה מקרין החוצה. אני לא יכולה באמת ליצור קשר עם אף אחד. אז אותו חיגר במעשייה של רבי נחמן, יוצא למסע, סוחר נאמן ובעל עגלה. סוחר אותם בכסף, כן? ובואו נראה איך רבי נחמן מתאר את המסע הזה. עכשיו, כששמעו המשפחה, זאת הוטב ביניהם. דווקא תדעו לכם שאני חושבת שהוא נתן פה משפחה מאוד מפרגנת, רבי נחמן. ואמרו, למה לנו נותן לו הספקה? זה טוב שיהיה לו פרנסה. וילבו לו עוד מאות כדי שיוכל לנהוג המסע ומתן. זאת אומרת, המשפחה באה ואומרת, אוקיי, אני יודעת, יש הרבה משפחות דתיות גם, שהילד פתאום יוצא לאיזה מסע ויוצא החוצה מהדת, המון פעמים באים להתייעץ איתנו בנושאים כאלה. זה משהו שתמיד אני אומרת, הוא עכשיו קיבל את הקריאה של איך לך, לצאת מהמקום המוכר, הישן, המכיל, הטוב, הוא רוצה לצאת למסע. תהיה תומך, אוהב, תן לו הספקה, תראה לו שיש פה מקום של אהבה והכלה. לך, תיתן לו לצמוח, להתחדש. הוא רוצה לבדוק שוב פעם. אני חזרתי בתשובה, אז זה מאוד קל לי להבין את התהליך הזה של הלך לך, מארצך, ממולדתך, מבית אביך. זה לצאת מההרגלים שלי, מהאישיות שלי, לבדוק איזה אמונות יש בתוכי, על איזה אמונות אני מתנהלת, מה זה העולם הזה. זה רגע אחד לצאת מהמקום של, אני זוכרת ששאלו את רוני באחד ה... ראינו אותו כל מיני, הוא היה כזה דוגמן, שחקן, סיירת מטכ"ל, למדנו משפטים ביחד. וכאילו שאלו אותו מה חזרת בתשובה פתאום, נהיית כזה, פתאום זקן, פאות, כאילו חזר בתשובה הכי חתך שיש. וזכות שהוא אמר, כי אני כל החיים רצתי במסלול שאמרו לי לרוץ. רצתי והצטיינתי, השגתי כל מה שהחברה ציפתה ממני. אוקיי, בלימודים, אז 5 מתמטיקה, 5 פיזיקה, זה, התקבלנו שנינו לפקולטת המשפטים בתל אביב, וואו, זה כאילו חלום. הלך לדוגמנות, הלך למשחק, בקולנוע, סיירת מטכ"ל. לימדו אותי להצליח בחיים, להצטיין. פשוט אני נמצא בתוך כל המקומות האלה, מגיע איזשהו שלב, שהנשמה מבפנים אומרת לך, איך הוא אומר את זה פה? יישב את עצמו. מה זה יישוב הדעת הזאת? יש לכל אדם איזשהו שלב בחיים, ואמרתי, זה יכול להיות בגיל, לא משנה באיזה גיל, זה יכול לקרות גם בגיל 60 ו-70, שפתאום אדם רגע עושה יישוב הדעת, יושב עם עצמו רגע ואומר, רגע, מה זה כל ההספקה הזאת שאני מקבל? למה אני מתפרנס מאחרים? רגע, איפה אני? הנשמה באיזשהו מקום צועקת לי מבפנים, רגע, אני פה, אני רוצה להתחיל לפרנס את עצמי. תתחברי למקור האנרגיה האמיתי שלך, איפה אני האותנטי שלך, תחברי לשם, תחברי לכאן. ורבי נחמן מתאר את זה בצורה מופלאה, זה מסע חיים שכל אחד צריך לעבור אותו. ואז המשפחה נותנים לו, שזה דרך אגב עצה מאוד יפה לצדקה, גם למתן צדקה, אני מקריאה את זה מהספר של המוארוש, והוא כל פעם מחזיר אותי חזרה ל, לא לרעיונות הפילוסופים שאני אהפה אליהם, אלא הוא מחזיר אותי להלכה ואומר לי, תדעו לכם שמאוד טוב לתת לבן אדם צדקה כדי שיקים איזה עסק לעצמו והתחיל לפרנס את עצמו. זה סתם ככה גם טוב להבין את זה מבחינת הדיבור. יש המון רבדים לסיפור מעשיות. אני לא מתיימרת אפילו להגיע לרבדים העמוקים שזה מבחינת הזוהר והקבלה. תלמידי חכמים מאוד עצומים וגדולים אומרים שזה עמוק מאוד המעשיות שלו. אני לוקחת את הרובד שמתחבר לי ללב שלי, איפה אני מחפש את עצמי בסיפור, בתהליך ההתפתחות האישי שלי, מה רבי נחמן מדבר איתי ומה הוא מייעץ לי. ומפה אני מתחילה, בסדר? והם נתנו לו שכר, והוא לקח עגלה ונאמן, ובעל עגלה נסע, ובעל הקרצ'מה, קרצ'מה זה פונדק, ואמר הנאמן שיעלינו שם. הנאמן אומר לחיגר, הם יוצאים למסע שלהם, והוא אומר לנאמן, בוא נשען פה. אם אנחנו אומר לו בוא נשען פה, זה אומר שהגיע הלילה. ולא רצה. והפצירו בו. והוא ייקש אותם. ונסעו משם. וטעו ביער. ונפלו עליהם גזלנים. ככה מספר רבי נחמן, כן? ויש פה משהו שרבי נחמן אומר, ותמיד אני אומרת את זה לעצמי, תנסי לזכור את זה, היא עקשנית אחת. שיש איזושהי מציאות שרבי נחמן מדבר עליה תמיד. רבי נחמן הייתה לו הנהגה שהוא לא היה מתעקש על שום דבר. והוא היה גם מעודד את ה... הוא היה בא ואומר, אוקיי, יש פה מלך אחד, כן? אצלו הכתר. עכשיו, אני כל היום רבה עם המציאות, נכון? מה זה התעקשות? זה שמשהו קורה מסביבי, ואני באובססיה מסרבת לקבל את מה שקורה מסביבי, ואני מנסה לסדר את המציאות שהיא תהיה כמו שאני רוצה אותה. נכון? עכשיו, מי מאיתנו לא נמצא בסיטואציה האובססיבית הזאת, וזה באמת מקום של לחפש, ורבי נחמן מדבר על זה כל הזמן, הוא אומר שהאלוקות כל הזמן מדברת איתנו. הבריאה, היקום, תקראו לזה איך שאתם רוצים, התדר הזה, כן, יש הרבה אנשים שאוהבים לקרוא לזה בכל מיני שמות, אבל הבריאה, האלוקות, מדברת איתנו כל הזמן. יש לו תורה מהממת שהוא אומר את זה, שכל יום, הוא באופן אישי מדבר איתי בדיבור, במחשבה, במעשה. מה זה במעשה? דברים שאני רואה, במשהו שמישהו אומר לי, במשהו שאני שומעת. מחשבה שעוברת לי בראש. תקשיבי, תהי פתוחה. יש עוד הרבה אופציות לאיך להתקדם בחיים.
או רק דברים
גם דברים לא חיוביים. אני רואה משהו לא חיובי. מה זה אומר לי? מה זה מעיד עליי? יש בכלל את מאמר המרות של הבעל שם טוב, שהוא אומר שכל דבר שמראים לך, יש לך מיני היבי מהדבר הזה. זאת אומרת, גם אם אני רואה משהו, אני רואה איזשהו מקרה אלימות, אז הוא אומר שיש איזו עבודה רוחנית פנימית שצריך לעשות בעצמך ולהגיד, יש בי שמץ מהאירוע הזה שאני רואה, למה אני רואה את זה? למה מראים לי את זה? בכלל, אני זוכרת עוד לפני שחזרתי בתשובה, לא היה לי טלוויזיה בבית, כי אני למשל לא הייתי יכולה לראות חדשות, שבחדשות רואים דברים נורא קשים, בכלל בטלוויזיה. ותמיד הייתי אומרת, מה, איך אנשים יכולים לראות טלוויזיה, לראות חדשות ופצח גרעינים? אני מתחילה לפקוט שאני רואה משהו, מטלטל אותי. ואחר כך שחשבתי על זה באמירה הזאת של הבעל שם טוב, שהוא בא ואומר באמת שיש איזשהו מקום שמראים לך, הגלובליזציה הזאת שלנו, של התקשורת, שאנחנו עכשיו רואים מה קורה בכל מקום, יש שיטפון שם, אני רואה את זה. יש בזה איזשהו תדר כזה של, של כל הזמן הצפה של דברים פנימיים, של מראה כאילו, או שזה לטובה שאני צריכה באמת להתחיל לעבוד, או שזה באיזשהו מקום גם גורם לאיזשהו הצפה בתוכי של יותר מדי מסרים, ואז אני מפספסת את התדר השקט שמדבר איתי. כי האלוקות מפוזרת בעולם בצורה, היא נסתרת, לא רואים אותה, זה עולם מלשון היעלם. אנחנו לא רואים את האלוקות, אף אחת מאיתנו עוד לא דיברה איתו ממש, נכון? אלא אם היינו מדברות איתו, היו סוגרים אותנו באיזה מקום, בעיקרון. אבל התדר האלוקי זה כמו הפקת קסמים שמפוזרת פה, ואנחנו מרגישים את הפלא הזה, זה כמו איזה חוש כזה שביעי, שמיני, תקראי לזה איך שאת רוצה. אני זוכרת שאני חזרתי בתשובה, אחד הדברים שהובילו אותי למהלך הזה, היה ספר התובנה השמימית, ספר נוצרי בכלל.
אני חזרתי בתשובה ממנו גם.
גם את?
זה שהוא הלך על המים.
כל מיני. לא יודעת, לא זוכרת בו מה היה כתוב שם. אני זוכרת שמה שהדהים אותי בספר הזה, התובנה השמימית, זה היה הרעיון, המוטיב שהוביל שם לאורך כל הספר, זה שהאדם הזה פגש מישהו, שפתאום ההבנה ששום דבר לא קורה במקרה. אני זוכרת שחזרתי אז מהמזרח הרחוק, ואמרתי עצמי, בוא, הייתי עכשיו איזה שנה ומשהו, הייתי בטוקיו, גרתי פה, גרתי שם, הסתובבתי בכל העולם, ואיך פתאום פגשתי את זה, ופתאום זה אמר, ופתאום את מתחילה לראות שיש פה איזושהי חוויה רוחנית שמתקשרת אחד לתוך דבר, ששום דבר לא קורה סתם. את פתאום... יכול להיות שלא, אבל זה גם יכול להעיר לך ממקום של להתרחק מהדבר הזה. זאת אומרת, אלוקים גם הרבה פעמים...
זה לא מעיר עלייך, נכון?
לא תמיד, אני לא יודעת ספציפית על מה את מדברת. זה לא חייב להעיר עלייך, אבל גם אני אגיד את זה אחרת. באובססיה שלנו, כן? כשהוא מתעקש פה, שהוא רוצה, לא רוצה לעצור ולישון עכשיו בפונדק כזה. אני רוצה עכשיו להמשיך לנסוע, ומפצירים בו, והוא מתעקש באובססיה. כן? איך אומרים חז"ל, אני חושבת שהוא רשם את זה פה, אני אקריא את זה מפה, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל הוויה יזעף ליבו. כן? הרבה פעמים אנחנו מקבלים רמזים מהסביבה, או נגיד את זה יותר מזה במערכות יחסים, שהמון פעמים אלוקים עושה הכל כדי להרחיק אותך ממערכת היחסים הזאת. מנסה להרחיק אותך מהסיטואציה הזאת. מה שנקרא, הוא צועק לך, לא, לא, ואת נעולה באובססיה. עכשיו תבינו, האובססיה הזאת של החיגר היא תופעה אנושית מובהקת שרובנו חיים אותה. יש לנו איזה סברה, אני חושבת שזה התחיל בחטא אדם הראשון, כן, אצל חווה שם, זה סריטה גנטית, שאנחנו החלטנו שבהייתם כאלוקים בורי עולמות. אני תמיד אוהבת להגיד את זה שאנחנו גונבים לו את הכתר, ועכשיו המציאות צריכה להיות בדיוק כמו שאני רוצה, מרי פופינס, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, הכל יקרה, כן? כולם מכירות מרי פופינס. כל המציאות תתרחש כמו שאני רוצה, ומתי יש לי בעיה?
כשהיא לא.
אז אני קוראת לזה בעיה. מי אמר שזה בעיה? אולי יש לו תוכנית אחרת. אולי תיפתחי קצת לגמישות, וזה מה שרבי נחמן מנסה ללמד אותנו המון, והוא מדבר על זה הרבה, להיפתח לאופציות נוספות. בתסריט שלו, יש לו כמה תסריטים, יש כמה אופציות, אבל אנחנו, הנטייה האנושית שלנו, זה להינעל על הדבר. למה אנחנו ננעלים על משהו? בדרך כלל מחרדה. אני רוצה משהו, אני ננעלת עליו, מתעקשת עליו, לא מוכנה לשחרר, כן? לא מוכנה לזרום עם המציאות, עם הסיטואציה. החשיך. הנאמן ששכרת, הוא שכרת אותו בכסף, כן? הוא, אבל בכל זאת הוא בתפקיד נאמן אליך. הוא נותן לך עצה טובה. הוא אומר לך, הנה פונדק, בוא נשאר לישון פה. לא, מתעקש. בעל העגלה מפציר בו. כמה אנחנו תקועות בחיים שלנו, במסע החיים שלנו, כמה אפיזודות בסיפור חיים שלנו, אנחנו יכולות לחשוב עליהם ולבוא ולהגיד, התעקשתי, וכמה מאיתנו לוקחות אחריות ואומרות, הייתי צריכה להבין, להקשיב, לשמוע, הייתי צריכה לשחרר. איך חז"ל קוראים לזה? הדוחק את השעה, לדחוק את השעה. רבי נחמן מדבר הרבה על הדבר הזה, כשאדם ננעל על סיטואציה, ננעל על בן אדם, ננעל על מקום עבודה, התקשר אליי בדיוק לפני כמה ימים. בחור מקסים שעשה אצלנו את ההכשרות, רוצה להתייעץ איתי כעורך הדין, מפטרים אותו מאיזה מקום, ואני אומרת לו, בוא תספר לי, והוא מספר לי, מבחינה משפטית, אבל הוא חושף הרבה רגש. אז אני אומרת לו, תקשיב, כמו שאתה מתאר לי את המקום עבודה ואת המנהל, ואשר הוא מתייחס אליך והשפלות, ומה שזה גרם לך מבחינה בריאותית, בנפש, כאילו בוא נה, זה נראה לי שאלוהים עושה לך טובה ופשוט מזיז אותך משם. זוז, שחרר. מה אתה עכשיו מנסה? הוא חיפש שאני אתפוס איפה הם עשו משהו לא נכון בשימוע או בזה וזה, והיום הרי כל מעביד פותח גוגל, ואחרי שהוא מתעלל בעובד, הוא גם יודע איך הוא צריך לעשות לו שימוע ומה לכתוב שם. בולשיט, כל האשליה הזאת. אבל בחיים סוגרים לך דלת, אומרים לך די, אומרים לך רדי מהגלה, לכי לישון עכשיו, תשחררי, את תלכי לשם, מפצירים בך. כמה מאיתנו בדוח, ראש בקיר, מה זה חוסר שפיות? לעשות כל הזמן את אותם טעויות ולצפות לתוצאות שונות, שזה מה שרובנו עושים רוב הזמן. כמה פעמים בחיים שלנו, ורבי נחמן קורא לזה לדחוק את השעה, הוא אומר שזה דבר שמזיק לאדם. זה לא הגיע הזמן עכשיו, זה לא שלך. הוא לא שלך, תשחררי ממנו. מערכות יחסים שאנחנו רואים המון, המון אני רואה בהכשרות, מערכות יחסים מקולקלות. אם כך הוא מתנהג עכשיו, עוד לפני שהוא שם עלייך את הפלומפה, הוא ישים עלייך את הפלומפה, את תהיה אישה מוכה. תראי מחשבה, דיבור, מראים לך את כל הסיטואציה. תברכי משם. תרדי מהעגלה. אל תלכי לשם. מפצירים בנו. בנטייה האנושית שלנו להשתלט על הסיטואציה, לא להתעקש. התעקש, ורבי נחמן כותב את זה פה מאוד יפה, והתעקש, כן? ונסעו משם. הוא כותב פה המאורש מאוד יפה, בטל רצונך מפני רצונו, וכאילו, מתחננים, כן? תשתדל לא להתעקש, זה דחיקת השעה. והוא אומר את זה פה. רבנו הקפיד מאוד שאסור להתעקש על שום דבר. יש איזה משהו מאוד יפה גם על נסיעות, שרבי נחמן אומר, מציעים לך לנסוע לאיזה מקום? זרום, סע, תהיה גמיש, תזרום עם ההוויה. אומרים לך, בוא, לך. לך תדע מה מחכה לך שם, מה מצפה לך שם. המעשיות המפורסמות שלו על החלומות, אותו אחד שחולם שיש לו אוצר מתחת לגשר. לך עם החלומות שלך, לך, חלמת משהו, לך, תזרום, תהיה גמיש, תהיה נושם, תחיה את ההוויה, אל תתקבע על שום דבר, ואחר כך גם תבוא בטענות. כן? קורה לי משהו בחיים, אז על מי אני כועסת עליו? הוא תמיד השם, כן? למה זה? רמזו לך. אבל יש פה עוד משהו, ונסעו משם, וטעו ביער. מי שמכירה את המעשיות של רבנו, זה מוטיב די חוזר, לטעות ביער. שלב הכרחי בהתפתחות רוחנית שנטעה ביער. איך הקראתי פה מהרשימה של ההורי האוהב? מותר לך לטעות, אוהבים אותך. מותר לי לטעות. זה שלב הכרחי בהתפתחות רוחנית, והשלב הזה הוא הכרחי, ואני טועה ביער, והיער זה בעצם העולם הגדול, כן? הג'ונגל של החיים. היער יכול להיות גם הג'ונגל הפנימי, התאייה הזאת היא ביער, אני טועה, נופל למקומות הלא נכונים, מתחבר לאנשים הלא נכונים, כן? ויש פה אני קוראת את זה ואני אומרת, ונפלו עליהם גזלנים. עומד אנחנו נדבר על מי זה הגזלנים האלה, אבל אין מה לעשות. חלק מההתפתחות הרוחנית שלי, שיוצאת למסע לעולם, ליער הזה, גם שיפלו עליי גזלנים. גזלנים בגוף, גזלנים בנפש וגזלנים ברוח. עומד נפרט את כל אחד ואחד מהגזלנים האלה, אבל התובנה היא בסופו של דבר, המקום הזה של חמלה לעצמי, גם אם את טועה, אל תהיה בהלקאה עצמית. תחשבי מסלול חדש, תתקני את זה. אבל כמה אני מכירה גם בתחום העולם התשובה. בעלי תשובה שלחו אחרי כל מיני ומצאו את עצמם טועים, ואז הם בהלקאה עצמית, איך בזבזתי שנים מהחיים שלי, או מערכות יחסים של נשים שהתחתנו והתגרשו, איך בזבזתי שנים מהחיים שלי. די מהלקאה עצמית. זה בסופו של דבר, אין מה לעשות, זה איזשהו מסע רוחני, וזה חלק הכרחי במסע הזה, שאתה גם תטעה ביער, אתה תעשה טעויות. אנחנו לומדים מטעויות. מי שממשיך לחזור לטעויות, זה חוסר שפיות. הרצון האמיתי שלנו זה ללמוד מטעויות. ונפלו עליהם גזלנים, כן? ופה רבי נחמן פותח נושא מאוד מאוד מורכב על גזלנים. קודם כל הוא מתאר פה קטע שלם שהוא מספר איך נוצרו אותם גזלנים. כאילו, איך בן אדם נהיה גזלן? איך אתה פתאום נהיה גזלן? מה, נולד ילד חמוד? כן, איזה יוסי מתוקי כזה בכיתה א', איך הופך ממנו, איך הוא נהיה גזלן? אז קודם כל נבין גם שרבי נחמן מדבר על גזל בכמה מובנים. בסדר? קודם אני אסביר אולי מה שהוא אומר על הדבר הזה, ובזה אנחנו נסיים. טוב. קודם כל, הגזלנים האלה מספר רבי נחמן, איך הם נהיו גזלנים? איך באמת אדם הופך להיות גזלן? מה זה גזלן? שאתה לוקח משהו שהוא לא שלך. נכון? אתה גוזל משהו שהוא לא שלך. אז לא, אני קודם כל כן רוצה לפתוח את הנושא של גזלנים, איך שאני רואה את זה. יצא פשוט שבדיוק אתמול דיברנו בהכשרה בירושלים נושא של פגיעות מיניות, ואני רוצה להסביר פה את המקום הזה של האני האותנטי שלי, הגוף שלי, הנשמה שלי, הרוח שלי, ואיך בתוך כל החלל הזה של השדה הזה שלי אני אקרא לו, כן? כי רבי נחמן מדבר פה על השקות אילנות, והוא מדבר הרבה שבעל השדה משקה את האילנות, וכדי להיות בעל השדה, אתה, תורה נפלאה, תורה סמכי שהוא מדבר על זה, על בעל השדה שמשקה אילנות, והוא מדבר על הצדיק שהוא בעל השדה שמשקה אילנות. אז אני צריכה להבין שאני אילן, אוקיי, אני בשדה שלי, יש לי את המרחב מחיה שלי, וכשאני יוצאת למסע העולם, בעיקר נשים, אבל היום זה גם לצערי תחום שנפגעים בו, גברים ונשים כאחד, ילדים וילדות כאחד, היום מדברים על אחד מתוך שלוש, אבל בעצם כשאני יוצאת למסע החיים שלי, אני צריכה להישמר בשלוש או ארבע אפילו רבדים, קודם כל להישמר על הגוף שלי. מה זה גזלן שחודר לי לגוף שלי? כן, זה כל הנושא אותם של פגיעות מיניות, שלצערי האנושות מראה לנו שוב ושוב שזה שדה שהמון פעמים נפרץ, נגזל בצורה מאוד מאוד קשה, ואנשים, נשים וגברים חווים באמת איזושהי פריצה ולקיחה בלי רשות של משהו שהוא הכי פנימי והכי אישי אליי. וזה מקום שלבוא ולהסביר בעצם שהשדה הזה שלי צריך להיות מגודר. זאת אומרת, יש פה מקומות של אסרטיביות שאני צריכה לפתח, מקומות של אמון בתוך עצמי, שאם אני מרגישה משהו שלא נעים לי, להגיד את מה שאני מרגישה, להגיד זה לא נעים לי, לפנות, לבקש עזרה. זאת אומרת, יש פה מקום באמת שצריך להבין שיוצאים למסע חיים, הגזל הוא גזל שהוא, אתה הולך עכשיו, אתה בג'ונגל, אתה ביער, לשמר את הדברים האלה. עכשיו אני משמרת את הגוף שלי, מנסה לשמור עליו, וגם אם הוא נפרץ, מחזירה גדרות מחדש. מאוד חשוב להבין את זה, צריך ללכת לטיפול. זה טראומה, זה טראומה קשה. היא גורמת, אם דיברנו מקודם על המקום הזה של החיגר שלא מסוגל להתקדם מבחינה רוחנית ולשאת את עצמו בחיים, בדרך כלל טראומה כזאת היא גם משהו שגורם לניתוק מהאני הפנימי, מהבריחה הזאת, מהכאב. באמת, רוב המתמכרים, רוב ההתמכרויות, יושבת בבסיסם איזושהי פגיעה בילדות, או מינית, או פיזית, או ביוש, או פגיעות. עוד פעם, גורם לניתוק מעני ובריחה מהאותנטיות שלי, ונפכת להיות חיגר שאין לי בעצם יכולות רוחניות משלי. ורבי נחמן מדבר פה על עוד רובד. הוא מדבר על מושג שמאוד מקובל בברסלב לדבר עליו, שזה נקרא מפורסמים של שקר. לרבי נחמן יש סיפור, מה שנקרא, יש לו היסטוריה מפורסמים של שקר, אני רוצה להקריא משהו מאוד יפה שכותב הרב שגר על הדבר הזה. אבל קודם כל אנחנו נמשיך פה עם רבי נחמן ונבין מה הוא אומר פה. הוא קודם כל מספר איך נוצרו אותם גזלנים. למה יש גזלנים בעולם? טוב, בוא נקרא לזה ככה. למה יש בעצם גזלנים? אז הוא אומר, אותם גזלנים נעשו על ידי שהיה פעם אחת רעב. היה רעב. יש איזושהי מצוקה. ואז אחד הגיע לעיר והכריז שמי שרוצה מזונות יבוא אליו. ונתקבצו אליו כמה אנשים והוא עשה באורמה. ומי שהיה מבין בו שאין בו צורך אליו, הוא דחה אותו. ולאחד היה אומר, אתה תוכל להיות בעל מלאכה, ולזה אמר, אתה תוכל להיות בריחיים. והוא ברר רק כמה אנשים חכמים, והלך עמהם ליער, ואמר להם שיהיו נעשים גזלנים. ואמר להם, עכשיו בואו תעמדו בצומת דרכים הזאת, ופה יש פה סחורים שנוסעים לכל מיני מקומות, ונגזול אותם ונקבץ מאות, ונפלו עליהם, היינו, אלו הגזלנים, הנעל, הם אלה שנפלו על הבן הזה, על הבן החיגר שלא היה יכול ללכת, ועל האנשים שלו, דהיינו נאמן ובעל העגלה. זאת אומרת, רבי נחמן בא ומספר שקודם כל, המהות הזאת של הרעיון הזה בכלל, שאני יכול ללכת ולקחת משהו שהוא לא שלי, ולהתפרנס ממשהו שהוא לא שלי, אם בפיזי, בממון, אם בגוף, ללכת ולקחת גוף ונשמה של מישהו בלי רשות, כן? לפרוץ לשדה של מישהו ולקחת בלי רשות, ואם זה בממון, ממש גזל לגנוב, זה בעצם מציאות שהיא מגיעה לעולם משכנוע של הקליפה, של הצד האחר, של הצד החשוך. מגיע אותו אחד, שהוא בעל עורמה, אנשים מרגישים רעב, חסר להם חיות, בא כביכול הצד האחר, הסטרא אחרא, היצר הרע, או הצד האפל של העולם נקרא לזה, או נקרא לזה סייפר, מי שראה את המטריקס, כן? ובא ולוחש להם עצה ואומר להם, יש רעב, אין לכם חיות, הרי אתם כולנו, כל האנושות באיזשהו מקום, עקב טראומות, משברים וכדומה, מתנתקת מהאני האותנטי, מהחיות הפנימית, מהנקודה האלוקית שבתוכי, אז הוא מייעץ להם עצה, אתם רוצים לחיות? לכו תהפכו להיות גזלנים. זאת אומרת שאנחנו מבינים שזה גם כן, להיות גזלן, זה גם כן איזושהי תגובה אנושית כביכול, כואב לי, אני חסר, גם יש לי שם איזשהו בור של רקנות, של בדידות, של רעב. הרעב הזה זה רעב פיזי, חומרי, נפשי, רוחני. ובא מישהו מהצד האחר, מהצד מה שנקרא של הסייפר, של יצרה, ואומר לו, יש לי יצא בשבילך, בוא נגזול אנשים. בוא ניקח מהם את החיות. כשהמקום הזה של לקיחת החיות הרוחנית, אצל רבי נחמן נקראת מפורסמים של שקר, והוא יש לו על זה חשבון מאוד מאוד גדול. מי שיודעת, רבי נחמן, היו לו הרבה הרבה מתנגדים, כמעט כולם התנגדו אליו, בוא נאמר ככה, לא היה מי שלא התנגד אליו, והוא כתב תורה שנקראת תורה כ"ח, והוא כותב ככה, המתנגדים והמבזים והמחרפים יראי השם, זה מחמת שמקבלים תורה מתלמידי חכמים שדין יהודאין. איזה שילוב זה? זאת אומרת, רבי נחמן בא ואומר פה, יכול להיות שיהיה מישהו שהוא תלמיד חכם, אבל הוא בעצם גזלן, הוא שד יהודי, כך אומר רבי נחמן, כן? כי תלמידי חכמים שדין יהודאין, הם מקבלים תורתה מהשדין שיש להם תורה נפולה מאלפי נפולין. והוא מתקדם פה, תלמידי חכמים שדין יהודאין מקבלים מהם דרך הקליפות. זאת אומרת שרבי נחמן מתאר את המתנגדים, והוא בא ואומר, זה בדיוק כמו שהוא מספר את זה בסיפור פה, שהגזלנים האלה נוצרו על ידי עצה שמישהו אמר להם, בוא נהיה גזלנים. זאת אומרת, זה אנשים, ראיתם, הוא לוקח פה אנשים חכמים, הוא מציין את זה בכוונה בעלי חוכמה. זאת אומרת שרבי נחמן בא ומזהיר אותנו, ובא ואומר לנו, אתם רואים את המציאות? יצאתם למסע חיים? אתה יכול לראות אפילו מישהו שנראה תלמיד חכם, צדיק. אתה יכול לראות גם מישהו לא מבחינה דתית, כן? אדם שהוא עם הסמכה רפואית, פסיכיאטרית, פסיכולוגית, לא משנה. אתה תראה אנשים שהם כביכול נראים אנשים חכמים וברמה, אבל תדע לך שאת ההצעה, את הלחישה הזאת באוזן, בוא נהיה גזלנים, הם מקבלים דרך הקליפות. זאת אומרת, באיזשהו מקום רבי נחמן בא ומזהיר אותנו. יצאת למסע, התחלת ללכת, התעקשת, טעית ביער, נפלו עליך גזלנים. בואו נספר לך עכשיו מה קורה בעולם הזה, מציאות של גזלנים. ותראו מה הוא אומר פה. רבי נחמן מאפיין, זה הספר של הרב שגר, שיעור מליקותי מאורן של הרב שגר, הרב שמעון גרשון רוזנברג זצ"ל, כן? והוא כותב דבר כזה, הוא כותב, רבי נחמן מאפיין את תורתם של מפורסמי השקר בכך שהיא יפה מבחינה חיצונית. יש לה ברק רטורי ואפילו רעיוני, אבל אין בה ממשות. אם נתרגם אמירה זו לחיינו, הרי המשמעות של זה שישנם רבנים ואנשי רוח, ואני אוסיף גם סלבים וכו' וכו', המדברים במתק לשון ובעוצמה רבה. אך בסופו של חשבון, תורתם אינה מקרבת את האדם לעצמו ולדבקות בקדוש ברוך הוא. ולכן היא חסרת ממשות. והמפורסמים של שקר הם דמויות הניזנות מהקליפה. הם יכולים להיות יראי שמיים ולבושים בהתאם, ומתנהגים במתכונת הדתית הנדרשת כך שבוודאי הם לא נראים רשעים גלויים, ותכן אפילו שהם נדמים כצדיקים, אבל הם לכאורה גם משפיעים לטובה על המציאות, מפני שהתכנים שהם מציעים לא שליליים, אך למעשה הם מקלקלים את שומעיהם כיוון שתורתם מזויפת. עכשיו תראו איזה אבחון מטורף, אני חושבת שזה כל כך עכשווי לדור שלנו, זה כל כך מתאים בתוך המעשייה הזאת שרבי נחמן מה מבקש מאיתנו? להפסיק להיות החיגרים האלה שניזונים מכל מה שקורה מסביבותינו. הוא אומר ככה, ראשית תורתם נועדה לספק את צורכי החברה והציבור העכשוויים. היא קונפורמית לחלוטין ואינה מביאה את הלומדים למקום רוחני חדש ועמוק יותר. מבחינתו של רבי נחמן, הדתיות שלהם היא רק עטיפה. ביטוי של נורמה חברתית ולא של התחדשות רוחנית אמיתית. כן? אני מדלגת. הנה. ייתכן שהסיבה להיעדר החידוש בתורתם נעוצה בכך שגם הם, בעומק וברמה שאינה תמיד מודעת, הם לא באמת מאמינים במה שהם עושים. שנית, אומר רבי נחמן, וזו ההדגשה הכי רצינית פה, ההנהגה של אותו מפורסם נובעת מצורך עצמי, מרצון להעצים את האגו שלו, ולא מרצון להוביל לעבודת השם אמיתית. האנשים האלה מתפרנסים ממחיאות הכפיים של הקהל. וגם בתורה אחרת, רבי נחמן מדגיש את העובדה, כי המנהיגים האלה לא רק שלא מחיים את הקהל שלהם, שזה עיקר העניין פה להבין אותו, שזה דבר מטורף להבין את זה, איך שרבי נחמן כותב את זה, אלא להפך, הם יונקים ממנו את חיותם. זאת אומרת, אני אקריא את זה פה, כן? לא, אני לא אקריא את זה כי זה ארוך. רבי נחמן נכנס פה, אני מקריאה את זה. ויש מנהיגים שנקראים בשם רבי, שלימודם אלו המותרות, המותרות זה כאילו הקליפות וה... ולא די שאינם יכולים אפילו להניג את עצמם כנל, מכל שכן הם לא יכולים להניג את אחרים, והם נוטלים גדולה לעצמם להניג את העולם, וצריך לראות שלא להסמיך אותם, שלא לתת להם תוקף ועוז, שלא יהיו מוכנים בשם רבי, כי הם עצמם אינם חייבים כל כך, כי יש להם יצר הרע גדול להניג את העולם, אך צריך לשמור מאוד שלא ליתן להם תוקף. כן, הוא משווה אותם בעצם, הוא נותן פה את ה... הוא משווה בעצם את אותם מפורסמים של שקר, לכמו שחקן שעולה על במה, שניזון ממחיאות הכפיים של הקהל המעריצים שלו. והדבר הכי חמור שבעצם רבי נחמן בא ואומר, זה לא שאתה תשמע את התורה שלהם, בסדר, אז לא יקרה כלום. ההערצה שלך, הנכונות שלך ללכת אחריו, יונקת, הוא יונק ממך את החיות שלך. זאת אומרת, הוא מתפרנס מבחינה רוחנית, מהאנרגיה הרוחנית שלך. באיזשהו מקום הוא הופך אותך גם לחיגר. אין לך יכולת להתקדם מבחינה רוחנית, כי אתה משועבד לאותו אדם. ואני לא מדברת פה רק על מנהיגים מפורסמים של רבי וכדומה, אני מדברת על סביבה של חברים, משפחה, חברות, מעביד, בוס, כל מי שנמצא בסביב במעגל החיצוני, אני צריכה לבוא ולדאוג, מה יש באותו אדם, אם אני בודקת את המקום האני האותנטי שלי, מה אני מרגישה שאני נפגשת איתו? אני מקבלת מפה חיות והתחדשות וצמיחה והתחדשות והתקדמות רוחנית? אני לומדת להתחיל ללכת על הרגליים שלי, להתקדם בחיים שלי? או שיש פה איזו מטרה של מישהו שכדי להעצים את האגו שלו ולזלול אנרגיות מאנשים מסביבו, כדי לחיות את עצמו מבחינה רוחנית, כדי להרגיש שהוא משהו או מישהו, כן? שאיך קראנו פה במסיעה, הוא בעצמו מסכן, הוא בעצמו עובר רעב. הגזלנים האלה, רבי נחמן נותן פה איזושהי עין טובה להם. הם נהיו גזלנים כי היה רעב. הם גם סובלים מרקנות, מחוסר, מדימוי עצמי נמוך. אין להם איך להעצים את עצמם, ומה הם עושים? קבלים עצה מהצד הרע, ומתחילים להתלבש על אנשים ולינוק מהם את החיות שלהם. אפשר לראות את זה במערכת יחסים זוגית, בן זוג שיונק אותך. לא נותן לך להתפתח, לא נותן לך לגדול. איך מזהים את זה בדרך כלל? בדרך כלל בין שני אנשים, כשיש מערכת יחסים תקינה, כן? אז לי יש דעה כזאת, לך יש דעה אחרת, אני חושבת את זה, הוא חושב את זה. אני אומרת, אולי נעשה את זה, אומר לו, דווקא בא לי לעשות את זה. יש שונות בדעות של שנינו, כן? במערכת יחסים שהיא בעצם באיזשהו מקום, יחסים של שולט ונשלט, של מפורסם שקר כזה, שיונק ממני את החיות שלי, האותנטיות שלי נעלמת שם בתוך מערכת היחסים. אני לא יודעת מה אני רוצה, לא יפה לך להתלבש ככה, תשימי ככה, אני כבר לא יודעת מי אני, אני לא יודעת מה אני, אין לי שום רצון להתקדם בחיים, אני עומדת נכה, רוחנית, רגשית, פיזית, לא מתקדמת לשום מקום, וזה יכול להיות ליד חברה טובה, ששנים יונקת ממך, יונקת ממך, מנמיכה אותך, מקטינה אותך, בוס, עבודה, איך אותו אחד שסיפר לי במוצאי שבת, אמרתי לו, רוץ משם, אלוהים עושה לך טובה, וברח משם, צא משם, תתקדם. והאנרגיה הזאת של הזלילת אנרגיה הזאת, אומר רבי נחמן, זה היא תופעה קשה, כן?
מה זה אומר על אלה, סליחה?
מה זה אומר?
על אלה נשארים בחברת הגזלנים כביכול?
אלה שנשארים בחברת, רגע, אלה שנמצאים בחברת הגזלנים, זה אנשים בדיוק כמו אותו חיגר, שהם עדיין אין להם אמון בעצמם. דיברנו על זה בתחילת השיעור, שאני לא יכולה להתקדם בחיים לשום מקום, אם אין לי קודם כל את האמון הבסיסי, קודם כל בעצמי. בכוחות שלי, בהתפתחות שלי, בפוטנציאל שבי. זאת אומרת, קראנו בתחילת הסיפור שהחיגר הזה ניזון כל הזמן מאחרים, כן, שמשקים אותו. ובעצם אם אתה נמצא ליד מפורסם של שקר, אדם נקרא לזה, לאו דווקא רבי או מנהיג, אתה נמצא ליד אנשים שבעצם באיזשהו מקום הם הופכים להיות איזשהו שולט ואתה נשלט בתוך הסיטואציה, הם לוקחים ממך את האמון שלך בעצמך. אתה הופך להיות שאתה מעריץ אותם, מחיה אותם, מוחה להם כפיים. מה שהם אומרים זה דעתך. דיברנו על זה בתחילת השיעור הרבה, שאני מאמצת לתוך האישיות שלי, לתוך התדמית של מי אני כביכול, רסיסי מפורסמי שקר למיניהם שאספתי, אמונות כוזביות שאספתי בחיים. לא תמיד. גם יכול בן אדם לגדול בסביבה מאוד טובה, לצאת למסע חיים ולחזור בשאלה כביכול, ולחזור אחר כך בתשובה ולבוא ולהגיד, וואו, גדלתי, הטוב הישן והמוכר הזה היה מעולה. אבל רבי נחמן מתאר פה בדרך כלל סיטואציה שגם הוא סבל ממנה מאוד, והוא כותב פה את זה מאוד יפה, הרב שגר. הוא אומר שקיומם והצלחתם של מפורסמי השקר יצרו אצל רבי נחמן תסכול. הוא חש, רבי נחמן, בתקופתו בפרט, שיש אצלו אמת גדולה, אלא שהעולם אינו מכיר בה, כן? ורבי נחמן הבין שאנשים בדרך כלל נגררים אחרי צורת ההתנסחות והלהט והסגנון של הדוברים, ולא מעמיקים לשמוע, אתה יושב ושומע דברים. מה ממה ששמעתי נתן לי היום, כן, כדי להכיר את עצמי יותר, להתפתח יותר ולהתקדם עם עצמי בחיים? אם כל מה שלמדתי בסופו של דבר זה רק הקטין אותי והסיר את האמון בי ורק הגדיל בי את כמה אני צריכה להישען עליו, אז לא בא להיות נכה יותר. מגיע איזשהו שלב שהנשמה שלנו צועקת, די, ואצל כל אחד זה שלב אחר. שלב ההתעוררות הוא שלב שונה אצל כל אחד. אצל כל אחד באיזשהו שלב, יש כאלה ששנים הנשמה צועקת להם די. אז הם לוקחים קצת חומרים לשכך את הקולות, האלה, או מתעסקים בדברים אחרים, מסיחים את הדעת, לא מאמינים, אבל כל זה נובע מהמקום הזה שקודם כל אמרנו שרבי נחמן אמר לתלמידים שלו, אין לכם בעיה עם אמונה בו, יש לכם בעיה עם אמונה בעצמכם, פוטנציאל שלכם, ברצון שלכם להתקדם. ואני רוצה לסיים בסיפור מתוק, רבי נחמן, אני חייבת להקריא לכם את זה, שאני אגיד לכם את זה. רבי נחמן מתאר אדמור ומנהיג, המורה דרך לחסידיו, אך הוא בעצם דומה לשחקן שזקוק להרצת הקהל כדי להמשיך בתפקידו. הנוכחות וההרצה של הציבור בונות את עוצמתו המדומה. ולכן אם אין לו קהל הצופה בו וקשוב לדבריו, הרי הוא נובל, משום שחיותו מותנית בקיומם של החסידים. ורבי נחמן מספר סיפור מאוד יפה על איזה אדמור, כן? שהוא מספר שכל השנים האדמור הזה היה מתפלל בחדר שלו ביחידות, כי כביכול הוא היה מגיע מאוד לדבקות. וככל שהוא היה מסתגר בחדר, הוא היה כל מה שומע דחיפות על הדלת. עכשיו, הוא דמיין שהחסידים שלו מציצים דרך הדלת, שהם כולם מתחכים שם ומציצים לראות איך הרבי מתפלל. ואז מספר את זה רבי נחמן ואומר שככל שהוא שומע יותר את הקולות מעבר לדלת, הוא כך במשך שנים היה מתפלל יותר בדביקות, יותר בדביקות, יותר בהתלהבות. ואז יום אחד הוא גילה שהקולות האלה שהוא שומע זה החתול שסורט את הדלת ומנסה להיכנס. אז רבי נחמן סיים את הסיפור הזה שלו ואמר, מסכן אותו הרבי, שנים הוא התפלל לחתול. סגד לחתול. אבל זה איזשהו מקום של מקומות בתוכנו שרבי נחמן עכשיו מתחיל להוביל אותנו בתוך המעשייה הזאת, של להבין את המסע החיים שלי. לחפש את עצמי, להבין שהמסע שלי בסופו של דבר הוא להפסיק להיות נכה בלי רגליים, להתחיל להתקדם, להתחיל לבדוק מי זולל ממני אנרגיות בסביבה, לא להתחיל עכשיו לבעוט בכולם, כן? אבל בצורה מאוד מודעת לראות מי מקדם אותי בחיים, מאיפה אני צריכה להתרחק, סביבה של אנשים שהיא סביבה רעילה בשבילי, שהיא מנמיכה אותי, שהיא לא טובה להתפתחות האישית שלי, יש לי את הבחירה לעשות לך לך, לקום ולהתקדם מעלה בחיים. ואנחנו נמשיך אחר כך עם הגזלן הזה והגזלנים, ונראה פה עוד מה רבי נחמן מעביר את כולנו, כי המסע הזה יש לו סוף טוב. בסדר?
תודה רבה.
תודה לכן.
תודה,
למה אני גמרת לך מהר? כי אני התחלתי בשמונה. התחלתי בשמונה, נכון, שמונה ודקה התחלנו. כן, דיברתי הרבה.
נגעת לי בנשמה.
כן, אבל עשית עבודה מאוד מאוד.
היום כאילו באתי לשמוע אותך.
באמת חמודה.
שליחה אלוקית.
תודה. בזכות שי באנו לפה, כי חשבנו לבטל את השיעור, שי אמרה לי, לא, בואי נצא.